כל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros osha shuoi Ovozovadti peyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי. יום שישי, דלת בסיוון תפשין עין וב, ערב שבת קודש פרשת נסו, וערב דערב חג השבועות זמן מתן תורתנו תפשין עין וב, מסכת בבא קמא, דפים יוד א' ויוד ב'. צריך לחזור לציין ולומר שהדף היומי היום הוא דף יוד ממסכת בבא קמא. את הדף הזה למדנו אתמול יחד עם דף ט', והכל הכל כדי שהיום הזה, ערב שבת קודש פרשת נסו וערב דערב חג השבועות, נוכל ללמוד את שני הדפים לשבת קודש פרשת נסו ולחג השבועות אחל ביום ראשון הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה. אתם מאזינים לרדיו כל חיי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית המביאה עליכם בסייעת הדשמיה הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. כך אומר רבי משרשיה בשם רב אידי בתלמוד הירושלמי במסכת ראש השנה. בכל הקורבנות כתיב חט, ובעצרת, בחג השבועות, לא כתוב חט. לא כתוב שעיר עיזים אחד לחטאת. מדוע? אמר להם הקדוש ברוך הוא, מכיוון שקיבלתם עליכם עול תורה, מעלה אני עליכם כאילו לא חטאתם מימיכם. ומפרש הקורבן העדה, הלא הוא המפרש לתלמוד הירושלמי, שבכל שנה בעצרת, וכיום אשר עמדנו לפני הר סיני ומקבלים את התורה מחדש. כמו שאומר רב יוסף בתלמוד הבבלי, במסכת פסחים בדף סמכת עמוד ב', אילב אהו יום הדקגרים, אם לא יום מתן תורה ויום קבלת התורה, כמה יוסף איקה בשוקה? הרבה יוסף היו בשוק, אבל בעקבות קבלת התורה, אין הרבה רבי יוסף בשוק. לכן, אין שם חטאת ביום הזה, ביום מתן תורתנו. אחרי דברים שכאלה, עומדות היו רגלינו במקום אחד, בבית המדרש. יהי רצון מלפניך, אדוהינו אליי, ולא אבותיי שלא ירד דבר תקלה לידי, ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמה טהור, ולא אל טהור טמא, ולא על מותר אסור, ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם. אדוהינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה, נפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד, כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. כהרגלנו בסייעת הדשמיה מדי בוקר, אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי בפרק השינון, הסיכום והחזרה על אשר למדנו אתמול, ואתמול למדנו שני דפים, דפים ט' ויוד ממסכת בבא קמא. נשיף כעת על 10 השאלות ששאלנו אתמול בסיום השיעור. השאלה הראשונה הייתה, מחר שדה שלו באחריות ובא בעל חוב לטרוף את השדה, האם המוכר יכול לבוא עם הבעל חוב אל בית הדין ולדון איתו שם? התשובה היא, יש אומרים שלא מפני שאינו בעל דברים כאן, ויש אומרים שכן, משום שיכול המוכר לטעון שלא נוח לו שיהיה לקונה תערומת עליו. שאלה שנייה, קנה שדה שלו באחריות ויצאו עליה עוררין, עד מתי יכול לחזור בו? התשובה לרשי עד שיעשה קניין חזקה בשדה ולתוספות עד שילך סביבות השדה. שאלה שלישית, כיצד מתרץ רבון את הסתירה בין הפסוקים מיטב לבין ישיב? התשובה, ישיב זה בדיעבד כשאין לו כסף או מיטב. שאלה רביעית, בית אחים שחלקו בירושת אביהם ובא בעל חוב וטרף מאחד מהם, מה הדין? התשובה, לרב חולקים מחדש במה שנותר משום שאחים שחלקו יורשים הם, ולשמואל הפסיד את חלקו לפי שאחים שחלקו הרי הם כלקחות. שאלה חמישית, מה הכוונה בהידור מצווה עד שליש במצווה? התשובה, לרשי, הכוונה לתוספת שליש ממון ולתוספת הכוונה לגודל האתרוג, שהיא מצאה אתרוג כאגוז, ומצא אחרי זה גדול ממנו שליש, יקנה אותו. שאלה שישית, באיזה מקרה מחלק את הברייתא בין בור ושור לאש שמסרם לחירש שוטה וקטן? התשובה לרש לקיש, בין שור קשור ובור מכוסה שחייב, משום שדרך השור להינתק מקשרה ודרך המכסה ליפול מאליו, לבין גחלת שהולכת ונכבט. לרבי יוחנן, בין שור משוחרר ובור מגולה שחייב משום שראויים להזיק מצד עצמם, לבין שלהבת. שאלה שביעית, במה חמור שור מבור, במה חמור בור משור? התשובה, שור חמור מבור שמשלם כופר ו-30 סלעים על עבד, אם דן אותו לסקילה, אסור בהנאה ודרכו ללך ולהזיק. בור חמור משור שתחילת עשייתו עומד לנזק ומועד מתחילתו. שאלה שמינית, מדוע אין חיוב כופר ו-30 סלעים באש? התשובה, אם האדם שנשרף היה יכול להימלט, אינו חייב עליו, משום שהיה עליו לברוח. אם היה כפות, חייב המבהיר מיטה ופטור על הדמים, משום כמלה בדרה במיני. שאלה תשיעית, מה הדין בחופר בור 9 תפחים, ובא אחר וישלימו ל-10? התשובה, לחכמים האחרון חייב ולרבי, לגבי מיטה אחרון חייב, לגבי נזיקין, שניהם חייבים. השאלה האחרונה, באיזה אופן אמרה הברייתא שחמישה ישבו על ספסל אחד ולא שברו, ובא אחר ושברו, חייב? התשובה, כשאחרון נשען עליהם באופן שהם לא יוכלו לקום, ובכוח דחיפתו נשבר הספסל. זהו מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שישמשו לנו בעזרת השם יתברך, כלי לשינון סיכום וחזרה לאשר למדנו בדפים ת' ויוד ממסכת בבא קמא. וכעת מוריי ורבותיי, לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שישי ד' בסיוון, תשע"ו, ערב שבת קודש פרשת נסו, ערב דערב חג השבועות. הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה. עיקר העניין שלשמו התכנסנו הוא לימוד שני דפים, דפים יוד א' ויוד ב' ממסכת בבא קמא. דף יוד א' לשבת קודש פרשת נסו, ודף יוד ב' לחג השבועות תשע"ו. נחזור, נזכיר ונציין שאת דפים ת' ויוד למדנו אתמול, ואומר שאת הדף היומי של היום כבר למדנו אתמול, הדף היה דף יוד, והיום אנחנו כאמור לומדים את דפים יוד א' ויוד ב' ממסכת קידושין. את לימוד הדפים אנחנו מתחילים בדף יוד עמוד ב', בדיוק במרכז העמוד, שורה אחרונה בשורות הצרות של דף יוד עמוד ב', בנקודותיים מן המילים חבתי בתשלומי נזקו. מן המילים הללו בשיאת הדשמי הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נסיס, נגיל ונשמח בזאת התורה, ונצליח. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, הכשרתי במקצת נזקו, חבתי בתשלומי נזקו, כאכשר כל נזקו. מדקדק את הגמרא, חבתי בנזקו לא קטני, לא כתוב במשנה חבתי בנזקו, כי אם היה כתוב כך, היה מתפרש על המזיק לשלם לנזק דמי שור חי, ולקחת לעצמו את הנבילה. אלא כתוב חבתי בתשלומי נזקו, מלשון השלמה, משמע שהנזק נוטל את הנבילה, ועל המזיק להשלים לנזק את ההפרש שבין דמי שור חי לבין דמי הנבילה. אם כן, אומרת הגמרא, תנינה להד אתנו רבנן, שנינו בדקדוק המשנה את מה שנאמר בברייתא, שמופיעה בתוספתא. שמה ששנינו בסיפה של המשנה כשהזיק חב המזיק לשלם תשלומי נזק, שזה לשון השלמה, מלמד שהבעלים מטפלים בנבילה. כלומר, הנזק נוטל את הנבילה, והמזיק משלים לו את ההפרש בין דמי הנבילה לדמי שור חי. שואלת הגמרא, מנעני מילי, מנעי נלמד הדין הזה מן התורה? עונה הגמרא, אמר רבי עמיד, אמר קרא, נאמר בפסוק בעניין אדם שהזיק בהמה בספר ויקרא, פרק חב דלת, פסוק חי, מכה נפש בהמה ישלמנה. דרשו חכמים, אל תקרא את הפסוק בניקוד ישלמנה, אלא תקרא בניקוד ישלימנה, כלומר שישלים את ההפרש בין דמי השור החי לדמי נבילה. משום שמשמעות ישלמנה שישלם את הבהמה עצמה, וזה אי אפשר, שהרי מתה. על כוחך שכוונת התורה שגם הנבילה תהיה חלק מהתשלום. רק את ההפרש שבין שור חי לנבילה ישלים המזיק. כך תוסות בדיבור המתחיל, ישלימנה. הפקענה מביא מקור נוסף שהבעלים מטפלים בנבילה, דהיינו הניזק. הפקענה אמר מאחה, מכאן מהפסוק הזה נלמד שהבעלים מטפלים בנבילה. שנאמר בשומר שכר שקיבל בהמה לשמור בספר שמות פרק חב ב' פסוק י' ב', אם טרוף יטרף יביאהו עד, הטריפה לא ישלם. בפשטות הפסוק מתפרש שאם נטרפה הבהמה באונס, יביא עדים שנטרפה באונס ולא ישלם על הטריפה. יש לדרוש את הפסוק, אם טרוף יטרף יביאהו, שאם נטרפה הבהמה בפשיעה צריך להביא את דמיה. אבל רק עד טריפה ישלם, עד דמי הנבילה ישלם. דהיינו שבמקום לקרוא את המילה עד בניקוד של ציירה תחת העין, עד, הוא קורא את זה בפתח תחת העין, ואנחנו קוראים את זה עד טריפה ישלם. אבל טריפה עצמה, את דמי הנבילה, לא ישלם, אלא הניזק צריך ליטול אותה ולמוכרה. ואילו תוספות בדיבור המתחיל לא ישלם מפרשים, שגם לפי הדרשה הפסוק מדבר שנטרפה באונס ושומר שכר פטור, אלא שכוונת הפסוק שמחמת שהוא פטור באונסין, לכן גם עד הטריפה לא ישלם. משמע שאם פשע, חייב לשלם. רק עד הטריפה ישלם, אבל את הטריפה עצמה לא ישלם. אילו בחידושי הראב"ד כתב שהפסוק מתפרש כפשוטו, והדרשה היא מכך שתיבת הטריפה מיותרת, שהרי די היה לכתוב, אם טרוף יטרף יביאהו עד ולא ישלם. ידורשים מהמילה הטריפה, שגם אם הייתה פשיעה את הטריפה עצמה, לא ישלם מפני שהניזק נוטל אותה. חזקיה מביא מקור נוסף שהבעלים מטפלים בנבילה. חזקיה אמר מאחה, מפסוק זה נלמד שהבעלים מטפלים בנבילה. נאמר בשור שנגח שור אחר והרגו בספר שמות פרק חפה לפסוק למדבב, שלם ישלם שור תחת השור והמת יהיה לו, כלומר, שהנבילה תהיה לניזק. וכן תנא דבי חזקיה וכן שנו ברייתא בבית מדרשו של חזקיה, והמת יהיה לו לניזק. ואם תשאל, אתה אומר שכשאמר הפסוק לא הכוונה לניזק, מניין לך זאת? או אינו מתפרש לניזק אלא למזיק? עונה הברייתא, אמרת, לא כך היה, אי אפשר לומר כך. שואלת הגמרא, מה היא לא כך היה? מה הכוונה לא כך היה? עונה הגמרא, אמר אביי, איסל כדאי תחימו לבדעתך לומר נבילה דמזיק, הוויה שהנבילה שייכת למזיק, לכתוב רחמנה, שיכתוב הפסוק רק שלם ישלם, שור תחת השור ולשתוק, ויסיים בזה. והמת יהיה לו, למה לי? מדוע הוא צריך הפסוק להוסיף זאת? הלו פשוט שאם המזיק משלם לניזק דמי שור חי תחת השור המת, והוא המזיק מקבל את הנבילה, ברורים הדברים. למה הוסיפו את המילים והמת יהיה לו? מכך שהוזקק הפסוק לכתוב והמת יהיה לו? שמע מינה, הוכחה מכאן שהנבילה שייכת לניזק, ובהכרח שמנקים את דמיה של הנבילה מתשלום הנזק. נמצאנו למידים בשלושה פסוקים שבעלים מטפלים בנבילה. א' באדם שיזיק בהמה, ב' בשומר שכר, ג' בשור שיזיק שור. עכשיו מבארת הגמרא מדוע הוא צריכו שלושה מקורות לדין הזה. וצריכה, יש צורך בשלושת הפסוקים המלמדים שבעלים מטפלים בנבילה. והיא כתב רחמנה אם היה כתוב רק מכה בהמה ישלמנה, שזה נאמר באדם שיזיק בהמה בידיים. היה מקום לומר שדווקא בזה התורה הקלה על המזיק, שלא יצטרך לטפל בנבילה משום דלא שכיחה. שאינו מצוי שאדם מזיק בהמה ולכן לא יטריחה אותו התורה לטפל בנבילה. אבל טריפה דשכיחה, שזה מצוי שהבהמה תיטרף והיה שומר צריך לשמור מכך ולא שמר, אימה לא, הייתי אומר להחמיר עליו שהוא יטפל בנבילה, לכך צריכה צריך את הפסוק בשומר ללמד שגם באופן זה הבעלים מטפלים בנבילה. היא השמוינן טריפה, ואם היה כתוב רק בשומר שהבהמה נטרפה, הייתי אומר שדווקא שם התורה הקלה על השומר, משום דמי מעילה, אז זאב טרף אותה, והשומר לא הרגה בידיים. אבל מכה בהמה דבידיים הזיק את הבהמה, אימה לא, הייתי אומר שהתורה לא מקלה עליו ועליו לטפל בנבילה, לכן הוצרכו שני הפסוקים הללו. יהיה שמועין ענני תרתי, ואם התורה הייתה כותבת רק את שני הפסוקים האלו, אדם שהזיק בהמה ושומר, הייתי אומר שדווקא בשני אלו התורה הקלה. האדם שהזיק בהמה הקלה התורה משום דלא שכיחה, שלא שכיח שאדם יזיק בהמה, ובשומר הקלה התורה משום דממילה, הוא לא יזיק בידיים. אבל והמת יהיה לו שנאמר בשור שנגח שור, כיוון דשכיחה, שזה מצוי ששור נוגח שור, ובידיים שהשור מזיק במעשה ובכוונה, אימא לא, הייתי אומר לא להקל עליו, אלא המזיק צריך לטפל בנבילה, לכך הוא צריך הפסוק לומר שגם באופן זה הניזק מטפל בנבילה. יהיה שמועין אם היה כותב רק את הפסוק והמת יהיה לו שנאמר בשור שנגח שור, הייתי אומר שדווקא בזה התורה הקלה על המזיק, משום דממונה כמזיק, כיוון שרק ממונו הזיק. אבל לך באדם המזיק או בשומר שפשע דבגוף המזיק, שבגופו הזיק את הבהמה, וגם השומר שפשע נחשב כנזקי גופו, כיוון שהיה צריך לשמור על השור שהופקד אצלו, אימה לא, הייתי אומר שלא להקל אלא עליו לטפל בנבילה, לכן צריך את הפסוקים באדם המזיק ובשומר ללמד שגם באילו הניזק מטפל בנבילה. אומר השיטה מקובצת, אף שנאמרו הפסוקים רק באדם המזיק, בשומר ובקרן, לומדים מכך גם לשאר אבות נזיקין, משום שפסוק אחד מאילו מיותר, כיוון שאפשר ללמוד את דינו במה הצד מהשניים האחרים. ואם אינו עניין לגופות, נהו עניין לבור ושן ורגל, ואין צורך בפסוק לכל אחד, כיוון שהם שקולים שלכל אחד מהם יש חומרה משלו. אמר לי רב כהנה לרב, מקשה רב כהנה לרב, אלא טעמה שהבעלים מטפלים בנבילה הוא רק משום דכתב רחמנה שהתורה כתבה והמת יהיה לו, משמע עליו אחי, אילו לא היה נאמר הפסוק, אבא אמינה, הייתי אומר, שהנבילה דמזיק אביה, שהנבילה שייכת למזיק וצריך לשלם לניזק את תמורתה, נשאלת השאלה וכי אפשר לומר כך. הרי אשתה איית לילדידי כמה טריפות, אילו יש למזיק כמה נבילות, ששוויים ביחד מגיע לשווי הנזק, יייב לי יכולו לתת אותם לניזק בעל כורחו כתשלום על הנזק. מאיכן לומדים זאת דאמר מר? נאמר בפרשת בור בספר שמות פרק חפה לפסוק למדלת, כסף ישיב לי ועליו. דרשו חכמים לאל בדף זין עמוד א', ישיב, שזו מילה מיותרת, זה בא לרבות שהמזיק רשאי לשלם על הנזק גם בשווה כסף, אפילו סובין, אפילו קליפת החיטה הדבוקה בה, שנפרדת רק אחר התחינה, שזה דבר זול, יכול המזיק לשלם עם זה לניזק. ואם כן דידי את הנבילה של הניזק עצמו, מבעיה. וכי צריך לומר שיכול המזיק לשלם בה לניזק? תרצת הגמרא לא נצריכה, לא צריך את הפסוק ללמד שבעלים מטפלים בנבילה, אלא לפחת נבילה. שאם הסריכה הנבילה ופחתו דמיה ממה שהיו שווים בשעת מיטה, ההפסד הוא של הניזק. ומוסיף הראש דווקא אם נודע לניזק שבהמתו מתה. אבל כל זמן שלא נודע לו, ההפסד הוא של המזיק. זאת משום שהנבילה עומדת ברשותו של הניזק משעת מיטה, והמזיק משלם רק את ההפרש שבין דמי שור חי לנבילה בשעת המיטה. ואומרים התוספות בדיבור המתחיל לא נצרכה, שמה שמבואר לכמן בדף למדלת עמוד א', שאם שור נגח שור אחר, והניזק הכחיש משעת הנגיחה עד שעת העמדה בדין שהמזיק משלם את הנזק לפי מצב השור בשעת העמדה בדין, משום שגם ההכחשה שאחר הנגיחה היא תוצאה של הנגיחה, ונחשב שהנגיחה ממשיכה כל העת להזיק את השור. ולא אומרים שהפחת מהנגיחה מפסיד הניזק משום שהיה צריך למוכרו. זאת משום שכשהשור רק ניזוק ויכול להתרפא, יש לניזק להמתין עד שיתרפא. ואם הכחיש חייב המזיק לשלם את הפחת. אבל כשהשור מת, צריך למכור את הנבילה מיד שלא תסריח, ואם הוא לא עשה כן, הוא מפסיד הניזק. שואלת הגמרא, למה אם נאמר שפחת נבילה, אם הוא הפסד של הניזק או של המזיק תנאי, זו מחלוקת תנאים. ומביאה הגמרא את המחלוקת שלכאורה מתפרשת, שיש מחלוקת בין התנאים מי מפסיד את פחת הנבילה. דתניא, שנינו בברייתא, נאמר בפסוק בעניין שומר שכר שקיבל בהמה לשמור, והבהמה נטרפה. נאמר בפסוק, אם טרוף יטרף, יביאהו עד. דרשו חכמים, יביא עדים שנטרפה הבהמה באונס ופטור, כי שומר שכר פטור כשהחפץ שקיבל לשמור נאנס. ככתוב בספר שמות פרק כ"ב פסוקים ט' י', ומתו נשבר או נשבע, אין רואה, שבועת השם תהיה בין שניהם. וגומר, ולקח בעלה ולא ישלם, כלומר שאם הבהמה מתה באונס היא שווה השומר וייפטר. אבא שאול אומר, יביא עדודה, יביא נבילה לבית דין, כדי שישומו יעריכו כמה היא שווה. אם כן, אומרת הגמרא, מה אליו באקה מפליגיה, אם לא בזה נחלקו אבא שאול ותנא קמא. דמר סבר, אבא שאול סובר, שפחת נבילה משעת מיטה עד שעת העמדה בדין דניזק אבי, הניזק שהוא המפקיד מפסיד, ולכן אם פשע השומר ונטרפה וחייב לשלם, יביא את הנבילה לבית דין קודם ש... פוחת ערכה, כדי לדעת כמה היא שווה בשעת המיטה, ואת ההפרש בין שוויה כעת לבהמה חיה, עליו להשלים. ומר סבר, תנא קמא, שלא דורש את הפסוק שיביא עדודה לבית דין, הוא סובר שפחת הנבילה דמזיקה, והמזיק מפסיד אותו. והשומר שפשע מפסיד את פחת הנבילה, ולכן אין צורך שיביא עדודה לבית דין, שיביא את הנבילה לבית הדין, כיוון שאין לבית דין נפקמינה כמה היא שווה. ואין לומר שבא הפסוק לומר שרשאי לשלם את הנזק בנבילה עצמה, מפני שזה כבר התרבה בדרשה של ישיב לרבות שווה כסף, אפילו סובין, כפי שלמדנו לעיל. דוחה הגמרא ואומרת, לא, מחלוקת תנא קמא ואבא שאול, זה לא לגבי פחת נבילה, אלא דכולי עלמא לפי כולם פחת הנבילה דניזק. ואחא, בתורח נבילה כמפלגי, וכאן החלקו על ממוטל, לטרוח ולהביא את הנבילה ממקום שמתה. אבא שאול סובר שעל המזיק לטרוח בזה, וזה כוונת הדרשה יביא עדודה, כלומר יטרח ויביא את הנבילה. את תנא קמא סובר שהטורח מוטל על הניזק. ומביאה הגמרא ברייתא כאבא שאול. והתניא, שנינו בברייתא אחרים אומרים מניין שעל בעל הבור שהשור נפל לתוכו ומת, להעלות את השור מבורו. תלמוד לומר, כסף ישיב לבעליו ואמת. כלומר, שמלבד תשלום הנזק צריך המזיק להשיב לניזק גם את הנבילה ולהעלותה מהבור. ראינו שהניזק יזכור פועלים להעלות את הנבילה מהבור, והמזיק ישלם את שכר הפועלים. כך אומר הראש. אבל הרמב״ם בהלכות נזקי ממון פרק זין הלכה י' ג' כותב, על המזיק לתרוח בנבילה עד שממציא אותה לניזק. כיצד? כגון שנפל השור לבור ומת, מעלה הנבילה מן הבור ונותנה לניזק. בפשטות הלשון משמע, שסובר הרמב״ם שהמזיק צריך גם לתרוח בהעלאתה ולא רק לשלם את שכר העלה. ברר את הגמרא באיזה אופן יש צורך בפסוק ללמדנו שתורח הנבילה על המזיק. אמר לאביי לרבה ההיא, פסוק זה המלמד שעל המזיק מוטל תורח נבילה, היחידה מבאיזה אופן מדובר. היא לימד בבי רשב יזוזה, אם נאמר שבתוך הבור שווה הנבילה זוז אחד ואגודה שוויה ארבע, ועל שפת הבור היא שווה ארבעה זוזים, מדוע צריך פסוק לזה? הרי כי תרח בדנפשי תרח, כאשר תורח לעלות את הנבילה לעצמו הוא בעצם תורח, כי הרווח שלו, כי בכך הוא ישלם פחות. אמר לה, ישיב לו רבה לאביי, לא צריך לא צריך את הפסוק, אלא באופן דבבי רשב יזוזה, בתוך הבור שווה הנבילה זוז, ואגודה נמי שו יזוז, אבל שפת הבור גם שווה הנבילה זוז, ממילא אין למזיק כל רווח בעלאתה. לכן צריך פסוק שעליו על המזיק לתרוח בעלאתה. שואלת הגמרא, ומיקה כאי גוונה? והאם יש מציאות כזו ששוויה של הנבילה בתוך הבור ועל שפת הבור שווה? אלו צריך לזכור פועלים כדי להעלותה. עונה הגמרא, אם יש מציאות כזו, דאמרי אינשי, שהרי האנשים רגילים לומר, כשורה במטה בזוזה, כשורה בדברה בזוזה. קורה כאשר היא בעיר נמכרת בזוז, גם כי כאשר בשדה נמצאת אותה קורה, היא נמכרת בזוז, אף שצריך לזכור פועלים להביאה אל העיר. אחרי שלמדנו, לעניין נזיקין שהנבילה שייכת לניזק, ועל המזיק רק להשלים את ההפרש בין הנבילה לבין שור חי, דנה הגמרא מה דינם של גנב גזלן ושואל בדבר הזה. אמר שמואל, נהגו הדיינים שאין שמין את הנבילה או את השברים לא לגנב ולא לגזלן אלא לנזקין. כלומר, שאם אדם גנב או גזל בהמה או כלי והבהמה מתה והכלי נשבר ונפחת ערכם, אין שמין כמה שווה החפץ עכשיו וישלים לבעליו את השאר, אלא עליו לשלם דמי כלי או בהמה שלימים, והשברים נשארים אצלו. אבל בנזיקין השברים של הניזק והמזיק רק משלים את ההפרש לכלי שלם, ככתוב בתורה, והמת יהיה לו. מוסיף שמואל, ואני אומר, אף לשואל, ואבא, הכוונה לרב, מודה לי בזה. איבאי לו הסתפקו בני הישיבה, מה כוונת שמואל שאמר אף לשואל? האם אחי כאמר, כך אמר שמואל, אף לשואל שמין כשם ששמין לנזקין, ואבא מודה לי, ורב מודה לדין הזה, או דילמה, או שהכוונה אחי כאמר, ואני אומר אף לשואל אין שמין, כמו שאין שמין לגנב ולגזלן, ואבא מודה לי, ורב מודה לדין הזה. פושטת את הגמרא את הספק הזה, ממעשה שהיה, תשמע, בואו שמע ראיה דאו גברא, היה אדם אחד, דשאיל נרגה מחברי, שאל גרזן מחברו, תברא, שבר את הגרזן בפשיעה, עתה לקמי דרב בא לפני רב לשאול אם עליו לשלם, אמר לי, ישיב לו רב, זיל שלם לי נרגה מעליה, לך שלם לו גרזן מעולה, שמע מן המוכח מתשובת רב, שאין שמין לשואל את השברים, כי אם היו שמין את השברים, לא היה רב מחייבו גרזן שלם, אלא רק את ההפרש שבין שלם לשבור. מכאן ראיה, שלא שמין את השברים. שואלת הגמרא עד הרבה, יש להביא ראיה להפך. מדי אמרי למיקח שאמרו רב כהנה ורב אסי לרב בתמיה, דין האחי, וחיקח הדין ושעתיק, ורב לא ענה להם. משמע שהסכימים שאלתם, ושמע מן השמין, מוכח ששמין לשואל את השברים, ועליו רק להשלים לגרזן שלם. מביאה הגמרא מחלוקת המוראים בדברי שמואל, ומכריעה את ההלכה. איתמר אומרת הגמרא, נאמר, אמר אולה, אמר רבי אלעזר, אמר אולה בשמו של רבי אלעזר, שמין את השברים לגנב ולגזלן. לרשי שדברי שמואל הם על אופן התשלום, רבי אלעזר סובר שגם גנב וגזלן יכולים לשלם בנבלה עצמה. אבל לרשבם, שסובר שדברי שמואל הם על הפחת נבלה, וגנב וגזלן, כיוון שקונים את החפץ בשינוי הפחת שלהם, נמצא שרבי אלעזר סובר שאינם קונים בשינוי. ואילו רב פאפי אמר, אין שמין להם, והלכת ההלכה היא אומרת הגמרא שאין שמין לא לגנב ולא לגזלן, אבל לשואל שמין כדי רב כהנה ורב אסי, וכמו קושיית רב כהנה ורב אסי ששאלו את רב. אם כן, ההלכה נפסק שכאשר השואל שבר את החפץ שהוא שאל, הוא מחזיר את השברים למשאיל ומשלים לו בתשלום את ההפרש בין חפץ שלם לבין השברים שהוא החזיר לו. אגב, שהביאה הגמרא ממרה של אולה בשם רבי אלעזר ששמין לגנב ולגזלן, מביאה הגמרא ממרות נוספות של אולה בשמו של רבי אלעזר, שהממרות הללו אינם עוסקות בענייני המסכת. הסוגיה דלהלן עוסקת בספק תומת לידה של אישה. אנחנו מצויים 9 שורות לפני סוף דף י' א' עמוד א'. נאמר בתורה בספר ויקרא פרק י' ב' פסוקים א' עד ה', שכל אישה יולדת יש לה ימי תומה, אף אם לא יצא דם בלידה, ויש לה ימי טהרה. אם מבלד ונקיבה, אם עונה 14 ימים ימי תומה, שאז היא אסורה לבעלה ומתמת את כל התארות שנוגעת בהם, וכאשר עוברים ימים אלו תובלת ונתהרת ומונה 66 ימים, שהם נחשבים ימי תוהר, שכל דם שתראה באותם ימים היא תאורה. ואם מבלד זכר, מונה 7 ימי תומה ו33 ימי תואר. יחד עם יצירת העובר במעי אמו, נוצר אמו קרום שנקרא שיליה ובתוכה הוא מונח. ופעמים שהבלד מת ונימוח בתוך השיליה, וכשאישה מפילה שיליה, נחשב הדבר כלידה ויש לה תומת לידה וימי תואר. כיוון שאין ידוע אם הבלד היה זכר או נקיבה, האישה מונה לחומרה שבועיים ימי תומה כשל נקיבה, וימי תואר כשל זכר רק עד השלמת 33 ימים, שהם 26 ימי תואר. אם כן, אומרת הגמרא, הנה הממרה הנוספת, שאמרו לה בשמו של רבי אלעזר, שלא קשורה לענייני המסכת. ואמרו לה, אמר רבי אלעזר, שיליה שיצתה מקצתה ביום ראשון, ומקצתה הנותרת יצא ביום שני. חוששים שבמקצת השיליה שיצא ביום הראשון, כבר יצא רוב מחוי הולד, ונחשב הדבר ללידה. ולכן מונין לה 14 ימי תומה כבר מן היום הראשון, וכל התארות שנגע ביום הראשון תמאים מספק, אף אם לא ראתה דם בלידת השיליה. שואלת הגמרא, אמר לי רבה לאולה, מהי דעתך? מדוע אתה מתמא מהיום הראשון, משום שחוששים לחומרה, שמה יצא הולד ביום הראשון? אם כך, הרי זו חומרה דעתי לידי כולה הוא. חומרה זו מביאה אותה לידי כולה. דקמתהרת לה מראשון, שאם תחל למנות 14 ימי תומה מהיום הראשון, ביום ה-15 תתחיל למנות ימי תואר. והרי ייתכן שלא יצא רוב הולד אלא ביום השני, והוא בעצם היום הראשון לתומתה, והיום ה-15 הוא יום ה-14 ללידה, ועדיין היא צריכה להיות תמאה בתומת לידה. ולכן, אלא אמר רבה, לחוש חוששת, לחשוש שמא יצא רוב הולד ביום הראשון, חוששת, ומחמת כן מתמה תארות מספק, אבל ממנה, לא ממניה. למנות את 14 ימי התומה, היא אינה מונה אלא לשני מהיום השני. רק ביום ה-16 לתחילת יציאת השיליה, מתחילים ימי תארה. שואלת הגמרא, מהי כמה שמלן, מה מחדש אולה, שחושש לטמא תארות כבר מהיום הראשון? עונה הגמרא, אולה מחדש, דאין מקצת שיליה בלא ולד. שאף אם יצא רק מקצת שיליה, ודאי שיש בתוכה ולד. אלא שיש ספק, האם רוב הולד יצא באותו מקצת ונחשב ללידה, או שמא רק מיעוטו יצא ואינו נחשב ללידה. שאם הייתה יכולה לצאת מקצת שיליה בלי ולד בתוכה, לא היינו חוששים לטמא תארות ביום הראשון. כיוון שזה שתי חומרות, גם שהיה ולד בתוך אותו מקצת, וגם שזה היה רובו, ולא היינו מתמים תארות באופן הזה. שואלת הגמרא, מדוע צריך אולה להשמיענו שאין מקצת שיליה בלא ולד? תנינה, שנינו זאת במשנה מפורשת במסכת חולין דף עין זין עמוד א', שעל אף ששחיטת בהמה מתירה באכילה גם את העובר שבמאיה, אבל שיליה של בהמה שיצתה מקצתה מהבהמה קודם השחיטה, אסורה השיליה באכילה גם החלק שנשאר בפנים. זאת מפני ששיליה היא סימן ולד באישה. כלומר, ודאי שיש ולד בשיליה של אישה, וכן שיליה היא סימן ולד בבהמה. וכשיצא מקצת שיליה קודם השחיטה, כיוון שבאותו מקצת שיצא ודאי יש מחוי של ולד, חוששים שמה היה רובו באותו מקצת. וביציאת רובו הרי הוא נחשב כילוד. וממילא הוא אינו ניתר בשחיטת האם, הרי שאין מקצת שיליה בלבלד. שאם היה מקצת שיליה בלבלד, לא היינו אוסרים את כל השיליה, כיוון שיש בזה ספק ספיקה, שמה באותו מקצת לא היה ולד, ואפילו היה ולד, שמה לא היה רובו. מתרצת הגמרא, למה אולה היה צריך לחדש לנו, ואנחנו לא מסתפקים במשנה הזו במסכת חולין? אם היא מתניתין, אם היינו באים ללמוד זאת רק מהמשנה, אבי אמינה הייתי אומר, דיש מקצת שיליה בלא ולד. ומעיקר הדין, רק מקצת השיליה שיצאה אסורה באכילה, שמה יש בה עבר מהוולד, ואף שאין זה לידה כיוון שהוא רק מיעוט הוולד, מכל מקום הוא עצמו נאסר, אף אם חזר. אבל שער השיליה שנמצאת בפנים ולא יצא עדיין ניתרת בשחיטת האם, כיוון שיש ספק ספייקה, ספק אם במקצת השיליה שיצא היה ולד, ואפילו אם היה, השם לא היה שם רובו. ומה שאסרו את כל השיליה באכילה, גזירה יצאה מקצתה, עתו יצאה כולה שאסורה באכילה. כיוון שבכל השיליה ודאי שיש ולד, ואף אם חזרה ונכנסה אינה ניתרת. ומה שאמרה המשנה סימן ולד בבהמה, היינו שיציאת כולה זה סימן ולד. וכדי שלא יבואו להתיר, כשיצא כולה אסרו חכמים גם כשיצא מקצתה. אבל ביציאת מקצת שיליה אצל אישה, לא נחשוש לתמה מיום ראשון, כיוון שאין לגזור יצא מקצתה משום יצא כולה, שהרי ביציאת כל השיליה רואים כולם שמתמים אותה. כמה שמלן משמיעינו אולה, שאין מקצת שיליה בלא ולד, והאיסור לאכול את השיליה כשיצא מקצתה, אינו גזירה עתו כולה, אלא זה ספק איסור מהתורה. ולכן גם באישה כשיצא מקצת שיליה, מתמים אותה מספק ביום הראשון. מביאה הגמרא דין נוסף שאמר אולה בשם רבי אלעזר, ואנחנו בדף י' א' עמוד ב'. ואמר אולה, אמר רבי אלעזר, עוד אמר אולה בשמו של רבי אלעזר, בחור אדם שנטרף, בחור אדם שנהרג, בתוך 30 יום ללידתו, אין פודים אותו בפדיון הבן, ולא אומרים שמיד שנולד הבחור התחייב האב לפדותו. וכן תעני וכן שנה רמי ברחם הברייתא, מתוך שנאמר בספר במדבר פרק חי פסוק תדבב, אך פדו תפדה את בחור האדם, כפילות הלשון משמיעה לנו שיש פה ריבוי של פדיון נוסף. יכול שמה נרבה שיהיה חייב בפדיון, אפילו אם נטרף, אפילו אם נהרג בתוך 30 יום. תלמוד לומר, באה התורה ואומרת את המילה אך, שזה לשון מיעוט. ובכך הוא חילק, שלא כולם חייבים, והוא ממעט הכתוב שאם הבחור נהרג בתוך 30 יום, פטור מפדיון. והפסוק פדו תבדה, הלשון הכפולה, בא לרבות גוסס ומי שיוצא להיהרג, שגם הם חייבים בפדיון, אף שוודאי לא יחיו זמן רב. דין נוסף מביאה הגמרא שאמר אולה בשמו של רבי אלעזר, ואמר אולה אמר רבי אלעזר, בהמה גסה, כגון שור וחמור, נקנית במשיכה שמושכת הבהמה מרשות המוכר. שואלת הגמרא וענן תנן, ולא למדנו במשנה במסכת קידושין דף חפי עמוד ב', שבהמה גסה נקנית במסירה, שהבעלים מוסרים אותה ללוקח ולא רק במשיכה מרשות המוכר. תרץ את הגמרא, רבי אלעזר שאמר שצריך משיכה, הוא דאמר כי אי תנה, הוא סובר כמו התנה הבא. דתניה, שנינו בברייתא, והחכמים אומרים, זו וזו, גם בהמה דקה וגם בהמה גסה נקנות במשיכה. רבי שמעון אומר, זו וזו נקנות בהגבעה. והגבעת הבהמה גסה היא על ידי שמניע חבילי עיצים תחת רגליה והיא עולה עליהם. והיא אינה נקנית, טוען רבי שמעון, לא במשיכה ולא במסירה. ורבי אלעזר אמר, כדברי חכמים. דין נוסף שאמרו לה בשם רבי אלעזר, ואמרו לה, אמר רבי אלעזר, האחים שחלקו את ירושת אביהם, מה שעליהן, הבגדים שהם לובשים שקנו מירושת אביהם, היינו מכספי הירושה קודם שהתחלקו ביניהם, שמין את שוויים, כיוון שגם הם בכלל החלוקה. אבל בגדים שבלו או עבדו, אין שמין אותם לפי שמין הסתם מחלו זה לזה. ומה שעל בניהם ובנותיהם, אבל הבגדים שבניהם ובנותיהם לובשים, בניהם ובנותיהם הקטנים, אין שמין את שוויים, כיוון שאינם רגילים לבוא לבית דין ואין צריך לבזותם ולהביאם, ומוכלים זה לזה על מלבושי הבנים. גם אם המלבושים אינם בשווה בשווה, הבנים של זה לבנים של זה, הכל כדי לא להתבזות בהבאת הבנים לבית הדין. אמר אף פאפה, פעמים אף מה שעליהן, גם את הבגדים שלובשים בעצמם אין שמין, כיוון שכולם מסכימים שילבשו בגדים אלו. מתי? משכחת לה דבר זה מצוי בגדול אחי, בגדול האחים שהתעסק עד החלוקה בנכסים, בקנייה ובמחירה. ולאו דווקא הכי גדול שבאחים, אלא אח שמתעסק בנכסי הירושה, כך אומר המאירי. למה? דניחא להו, שווה וטוב לאחים, שאותו אח יופיע במלבושים הנעים דלשתמון מילי, כדי שיתקבלו דבריו כאדם חשוב. והיה הגמרא דין נוסף שאמר אולה בשמו של רבי אלעזר. ואמר אולה אמר רבי אלעזר, שומר שמסר את החפץ שקיבל לשמור לשומר אחר ללא רשות המפקיד, והחפץ איננו, תכף נראה באיזה אופן הוא איננו, פטור השומר הראשון בכל מה שהיה פטור, לו היה החפץ נשאר אצלו. דהיינו, שאם שומר שכר מסר לשומר חינם ונגנבה או עבדה, הראשון אינו יכול לטעון שהעמיד ברדעת במקומו, כיוון שטענה זו מועילה רק לעניין שאם השומר השני פשע, אז הראשון פטור. כיוון שמסתבר שהברדעת לא יפשע, אבל עניין להיפטר מחיובי שמירה שקיבל על עצמו כשומר שכר, הרי לא העמיד אחר במקומו, כיוון ששומר חינם פטור מגניבה ועבידה. אז אם כן, שומר שמסר לשומר פטור, מפני שאין מסירת החפץ לשומר השני נחשבת לפשיעה. ולא מבעיה אין צורך לומר בשומר חינם שמסר לשומר שכר, והחפץ נגנב או עבד, שהוא פטור, כשם שהיה פטור אם החפץ היה נגנב ממנו משום, דעלויי עליה לשמירתו, שעשה לחפץ שמירה מעולה יותר. שומר חינם אינו מוסר נפשו על כל כך לשמירת הפיקדון, כיוון שאינו חייב רק בפשיעה, אבל הוא שומר שכר שחייב גם בגניבה ועבידה, מוסר את נפשו יותר בשמירה, ולכן מסתבר שהשומר הראשון פטור, אבל השומר השני שהוא שומר שכר חייב לשלם על הגניבה ועל העבידה. אלא החידוש של הדברים הם, שאפילו שומר שכר שמסר לשומר חינם שיש מקום להחשיבו כפושע, משום דאשת גרוי גרה לשמירתו, מגרע הוא בשמירת החפץ, כי שומר חינם אינו מוסר נפשו כל כך על שמירת החפץ, ויש מקום לחייבו גם בעונסין כמו פושע, אף על פי כן, נמי פטור מעונסין, ואינו נחשב שפשע בשמירתו, שהרי מסר את החפץ לשמירה לבן דעת. אבל בגניבה ועבידה הוא יהיה חייב כדינו שהוא הרי שומר שכר. הביאה הגמרא שיטה החולקת בזה. רבא אמר שומר שמסר לשומר חייב אפילו באונס. ולא מבעיה אין צורך לחדש ולומר ששומר שכר שמסר לשומר חינם שהוא חייב כיוון דגרוע גרה לשמירתו, שהוא גרה בשמירת החפץ שהרי מסר את החפץ לשומר שאינו חייב אלא בפשיעה ואינו מוסר כל כך את נפשו לשמור, אלא אפילו שומר חינם שמסר לשומר שכר ועל ידי זה נשמר החפץ בשמירה יותר טובה, אף על פי כן חייב אפילו באונסין. כיוון דאמר לי, אומר המפקיד לשומר, את מהמת לי בשבועה. לך אני מאמין בשבועה שלא פשע אתה בשמירה ולא שלחת יד. אבל היי לא מאמן לי בשבועה. השומר השני שאליו עברת את החפץ, לא נאמן עליי בשבועה ולכן עליך לשלם. צריך לציין שלפי הטעם הזה, אם השומר השני נאמן יותר מהשומר הראשון, גם רב המודה שהשני נשבע ושניהם פטורים. כך התוספות בדיבור המתחיל, את מהמת לי בשבועה. מביאה הגמרא דין נוסף שאמרו לה בשם רבי אלעזר, ואמרו לה אמר רבי אלעזר, הלכת ההלכה היא שגובין מן העבדים, שרשאי המלווה לגבות את חובו גם מהעבדים כנעניים שיש ללווה. אמר לרב נחמן להולה, האם אמר רבי אלעזר שגובים מהעבדים אפילו אם מת הלווה ובא המלווה לגבות חובו מיתמי? מן היתומים? משום שהוא סובר שעבד כנעני דינו כקרקע וגובים ממנו גם לאחר מות הלווה? השיבו לה לרב נחמן, לא. לא דיבר רבי אלעזר ביתומים אלא רק מיני, רק מהלווה עצמו. משום שעבד כנעני דינו כמטלטלין, ומטלטלין לא גובים מן היתומים. הקשה עליו רב נחמן, וכי מיני, אם אתה מדבר ממה שמותר וצריך לגבות מהלווה עצמו, האם צריך היה רבי אלעזר לומר שגובים מהעבדים? אפילו מגלים אל דהקיטפי, אפילו מהמעיל שהוא לבוש בו, גובים מהלווה, אז פשוט הדבר שגובים ממנו גם מן העבדים הכנעניים. השיב לו, הוא לאחה במאי הסכינן. במה מדובר כאן? באופן שעשהו הלווה לעבד שיהיה הפויטיקי למלווה. דהיינו שאמר הלווה למלווה שפיראון החוב יהיה מהעבד הזה. הפויטיקי זה נוטריקון של אפו תאקאי, כלומר מפה תהיה גביעתך, מפה תגבה את חובך. ומחר הלווה את העבד, רשאי המלווה לגבות את העבד מהלוקח. ומחדש לנו אולה שאפשר לעשות עבד הפויטיקי שיוכל לגבותו מהלקוחות על אף שדינו כמטלטלין, כדי רבה. כמו שאמר רבה, דאמר רבה, לכמן בדף למד ג' עמוד ב' וכן במסכת בבא בתרא דף ממד עמוד ב', עשה הלווה את עבדו הפויטיקי למלווה ומחרו לאחר, בעל חוב, המלווה גובה את חובו המנו מהעבד שנמצא עכשיו אצל הקונה. אבל אם עשה את שורו הפויטיקי ומחרו לאחר, אין בעל חוב גובה המנו מהשור שנמצא עכשיו אצל הקונה. מה הייתה, מה מבאר רבה, מה טעם לחלק בין עבד לבין שור? התשובה היא, העבד שנעשה הפויטיקי התלקלה. יש לו כל ודבר מתפרסם והקונה יודע להיזהר לא לקנותו, שמה יבוא המלווה ויתרוף את העבד ממנו, מן הקונה. כאשר מדובר בעשה את שורו הפויטיקי, להתלעו קלה, אין לזה קול, והלוקח, הקונה, אינו יודע להיזהר שלא לקנותו, ולכן אין להגבותו מהלוקח כדי לא להפסיד את הלקוחות. ספר את הגמרא לבטר דנפק, אחרי שיצא רב נחמן, אמר להול על היושבים לפניו, אחי אמר רבי אלעזר, כך אמר רבי אלעזר, גובים מהעבדים, אפילו מיתמי, אפילו מיתומים, גם כשלא נעשו העבדים הפויטיקי. משום שהעבדים דינם כקרקע ויתומים שירשו קרקע בעל חוף של אביהם גובה אותם מהם. אמר רב נחמן, כשאמרו לו את דברי אולה האחרונים שנאמרו שלא בפניו, השתמתין אולה, אולה השתמת ממני, ואמר לי שרבי אלעזר אמר שגובים עבדים מלקוחות רק באפוטיקי, משום שהוא חשש שאני אנצח אותו בקושיות והוכיח לו שעבדים דינם כמטלטלין. מספר את הגמרא אבי עובדה בן ארדה, היה מעשה בעיר נהרדה שמלווה תבמה יתומים חוף של אביהם, ואגבו דיין עדי נהרדה, והדיינים של נהרדה יגבו למלווה מהעבדים שהיתומים ירשו מאביהם. וכן אב האובדה היה מעשה דומה בפומפדיטה, בעיר פומפדיטה, ואגבי ויגבר רב חנה בר ביזנה למלווה את חובו מהעבדים שהיתומים ירשו מאביהם. אמר לו רב נחמן לדייני נהרדה שגבו את העבדים מן היתומים, זילו אדרו, לכו ותחזירו את העבדים ליתומים, כיוון שטעיתם בדבר משנה. והיא לא, אם לא תשמעו לי ותחזירו להם את העבדים ליתומים, מגבינן לכו לפנדניכו. אגבה מכם את ביתכם המפואר כדי לשלם ליתומים את דמי העבדים שגביתם הם שלא כדין. אמר לרבה לרב נחמן, האולה, הרי לפנינו אולה הסובר שהעבדים נגבים מן היתומים, נמצא לפנינו גם רבי אלעזר שסובר כך, נמצאים לפנינו דיין עדי נהרדה שסוברים כך, דייני נהרדה, ומצוי לפנינו גם רב חנה בר ביזנה שסובר כך. מר, אתה רב נחמן שסובר שהעבדים אינם נגבים מיתומים, כמן סביר עלי, כמו מי אתה סובר, כלומר מאיכן למדת לחלוק על כל אותם חכמים? אמר להישיב לו רב נחמן לרבה, אנא מתנית ידנה, אני יודע ברייטה, דתני אבימי, שנה אבימי ברייטה, פרוסבול חל על הקרקע. מה זה פרוסבול? כשראה הלל הזקן שנמנעו העשירים מלהלוות את כספם כדי שלא ישמטו את חובותיהם בשנת השמיטה, והיו עוברים בכך על הכתוב ישמר לך פן יהיה דבר עם לבבך בליעל, שלא ירצו להלוות לעניים כסף, התקין הלל פרוסבול. פרוסבול זה נוטריקון של פרוסבולי בוטי, כלומר תקנת עשירים ועניים, העשירים לא יפסידו ועניים יוכלו לקבל הלוואות. וצריך המלווה שאינו רוצה שהשביעית תשמט את חובו לכתוב פרוסבול, והכוונה לשטר שהוא כותב בו, מוסרני לכם פלוני ופלוני הדיינים שכל חוב שיש לי שהגבנו כל זמן שארצה, ואז נחשב החוב כגבוי ואין גבייתו נחשבת כגביית חוב בשביעית, ולא עוברים על איסור התורה. אם כן, שנה אבי מברייטה, פרוסבול חל על הקרקע מועיל רק אם ללווה יש קרקע, כיוון שנחשב שהקרקע גבויה כבר וכאילו נמצאת ביד המלווה, ושוב המלווה אינו דורש את חובו. אבל פרוסבול אינו חל על העבדים. אינו מועיל אם יש לו רק עבדים, כיוון שדינם כמטלטלין ואין החוב נחשב כגבוי ביד המלווה. וכן, מטלטלין נקנים עם הקרקע, כלומר, בקניין אגב קרקע, שכשמקנה לחברו קרקע ומטלטלין אין צורך לעשות קניין גם בקרקע וגם במטלטלין, אלא עושה קניין רק בקרקע, ואגב קניית הקרקע קונה גם את המטלטלין. ואינם נקנים עם העבדים. מטלטלין לא נקנין אגב העבדים, שכשמקנה לחברו עבדים ומטלטלין, על הקונה לעשות קניין גם בעבדים וגם במטלטלין. וכל שעשה קניין רק בעבדים, יכול המוכר לחזור בו מהמטלטלין, כיוון שהעבדים גם נחשבים כמטלטלין, ואי אפשר לקנות מטלטלין אגב מטלטלין. מחמת הברייתא הזו, סבר רב נחמן שכל הסוברים שעבדים דינם כקרקע, הם טועים בדבר משנה. רוצה הגמרא לתלות את מחלוקת האמוראים, אם עבדים דינם כקרקע או כמטלטלין, במחלוקת תנאים. וזאת משום שקשה על האמוראים שסוברים שעבד כקרקע מהברייתא שהביא רב נחמן. אומרת הגמרא לימא כתנאי, האם נאמר שדין העבדים אם כקרקע הם או כמטלטלין, במחלוקת תנאים הם? שנינו בברייתא עוסקת בקניין אגב, מחר לו עבדים וקרקעות, החזיק אם עשה קניין חזקה בעבדים, לא קנה אגב כך את הקרקעות, וכן אם עשה קניין חזקה בקרקעות, לא קנה את העבדים. ולמרות שהתן הזה סובר שעבדים דינם כמטלטלין, כפי שנראה בהמשך, מכל מקום, כיוון שהעבד נע ממקום למקום, צריך הוא לעמוד בקרקע בשעה שעושים בקניין, כמו שתבהר הגמרא בסוגיה לקמן. ואם מחר לחברו קרקעות ומטלטלין, אם יחזיק בקרקע, קנה אגב כך את המטלטלין, אבל אם עשה קניין במטלטלין, לא קנה קרקע. אם מחר לחברו עבדים ומטלטלין, אם יחזיק בעבדים, לא קנה אגב כך את המטלטלין, וכן אם עשה קניין במטלטלין, לא קנה את העבדים. על הברייתא הזו קשה מברייתא אחרת, והתניא, שנינו בברייתא, שאם מחר לחברו עבדים ומטלטלין, אם יחזיק בעבדים, קנה אגב כך את המטלטלין. מה אליו? באקא מפליגי מבררת הגמרא, אם לא בכך נחלקו? דמר סבר, התנא בברייתא השנייה סובר שעבדים כמקרקעי דמי, יש להם דין קרקע ולכן מטלטלין נקנים אגב עבדים כשם שהם נקנים אגב קרקע. ומר סבר, התנא בברייתא הראשונה סובר שעבדים כמטלטלין דמי, דינם כמטלטלין, ואין מטלטלין נקנים אגב מטלטלין. דוחה הגמרא ואומרת, אמר אביקה בריידר אבמי, דכולי אלמא שתי הברייתות סוברות שעבדים כמקרקעי דמי, דינם כקרקע. ועד אתניה, מה ששנינו בברייתא השנייה שהחזיק בעבדים, קנה מטלטלין. שפיר, זה מובן היטב. ועד איתניה מה ששנינו בברית הראשונה שיחזיק בעבדים לא קנה מטלטלין. זאת משום שהוא סובר הטענה, שעל אף שעבדים דינם כקרקע מכל מקום כדי לקנות בקניין אגב, בעינן קרקע דומיה דערים מצורות ביהודה. דלא ניידי. צריך שתהיה קרקע דומה לערים בבצורות שביהודה, שנתן יהושפט המלך לבניו, ואגב אותם ערים, יקנה להם מטלטלין. ומשם למדו חכמים את קניין האגב, כפי שתפרט הגמרא בהמשך, שכשם שהערים הללו הם הקרקעות דלא ניידה, אלא עומדות במקומם קבועות, כך כל קניין אגב חל רק על ידי קרקע הקבועה במקומה. וכיוון שעבד הוא קרקע שאינו קבוע במקומו, אלא הוא נע ממקום למקום, אי אפשר לקנות מטלטלין אגב העבד. הברייתא השנייה שאמרה שהחזיק בעבדים קנה מטלטלין, סוברת שאין צורך שהקרקע תהיה דומה להרי מצורות ביהודה. ומביאה הגמרא את המשנה שלמדנו במסכת קידושין שעוסקת בקניין אגב, ואת הלימוד על כך מהפסוק העוסק ביושפת המלך. דתנן, שנינו במשנה במסכת קידושין דף חבב עמוד א', נכסים שאין להם אחריות והכוונה למטלטלין, נקנין בקניין אגב עם נכסים שיש להם אחריות והכוונה לקרקעות, והם נקראים נכסים עם אחריות, משום שאחריות כל אדם, המלווה והנושה בחברו, על הקרקעות לפי שקיימין ועומדין הם. אם כן, נכסים שאין להם אחריות דהיינו מטלטלין נקנים בקניין אגב עם נכסים שיש להם אחריות דהיינו קרקעות, כאשר קונים את הקרקעות באחד משלוש הקניינים הבאים, בכסף, בשטר ובחזקה. וקניין חזקה בקרקע נעשה על ידי נעילת השער דרכו נכנסים לקרקע, או גדירת גדר סביב לקרקע, או פריצת פתח בגדר המקיפה את הקרקע, כמו שמבארת הגמרא במסכת בבא בתרא, דף מ"ב עמוד א'. מבארת הגמרא מינה אני מילי, מניין שמטלטלין נקנין אגב קרקע. מבארת הגמרא אמר חזקיה דאמר קרא, נאמר פסוק בספר דברי הימים ב' פרק כ"א פסוק ג', ויתן להם אביהם מתנות רבות לכסף ולזהב ולמגדנות עם ערי מצורות ביהודה, שיהושפט המלך נתן לבניו מתנות קרקעות ומטלטלין, והקנה להם את המטלטלין אגב הקרקעות. ואין לומר שהקנה להם בקניין חצר, משום שכתוב בפסוק עם ערי מצורות, משמע שבבת אחת קנו גם את הערים וגם את המטלטלין. אם היה זה על ידי קניין חצר, אז תחילה היו קונים את הערים ורק אחר כך את המטלטלין. מביאה הגמרא שיש אומרים שרביקה בריידר רב עמי ביאר את הברייתות באופן אחר. היא כדאמרי יש שאמרו שכך אמר רביקה בריידר רב עדי. לכולי עלמא, שתי הברייתות סוברות שעבדי כמטלטלין דמי, עבדים דינם כמטלטלין. ועד איתניה מה ששנינו בברייתא הראשונה שהיא מחזיק בעבדים לא קנה את המטלטלין, שפיר זה מיושב היטב, שאין מטלטלין נקנין אגב מטלטלין. ועד איתניה מה ששנינו בברייתא השנייה שהיא מחזיק בעבדים קנה מטלטלין, מדובר בעודן עליו שהמטלטלין נמצאים על העבד, וכאשר קונה את העבד נעשה העבד חצירו של הלוקח, ואז הוא קונה את המטלטלין שעל העבד בקניין חצר. שדין זה שחצירו של אדם קונה לו אינו רק בקרקע, אלא כל חפץ השייך לאדם קונה לו את מה שבתוכו בקניין חצר. שואלת הגמרא, וכי עודן עליו מה יהווה? מה בכך שהמטלטלין נמצאים על העבד? והרי העבד חצר מהלכתי, שהרי הוא אינו קבוע במקום אחד, וחצר שמהלכת מרצונה ובכוחות עצמה, לא קנה בעליה את המטלטלין שבתוכה, כיוון שאינה דומה לחצר שקבועה היא במקומה. וכי תאימה אם תרצה לומר שהברייתא מדברת בעומד, שהעבד עמד במקום אחד ואינו הולך, ולכן נקנין המטלטלין שעליו בקניין חצר? ואמר רבא, הרי רבא אמר לנו, כל שאילו העבד מהלך ומתרחק מבעליו לא קנה בעליו את המטלטלין שעליו, גם אם העבד עומד ויושב לא קנה, כיוון שהאפשרות שלו ללכת מפקיעה ממנו שם חצר. מתרצת הגמרא ואומרת, והלכת המסקנה להלכה שמדובר בעבד שהוא כפות, קשור ואינו יכול ללכת. באופן זה הוא משתמר לדעת בעליו והוא דומה בכך לחצר, ויכול בעליו לקנות את המטלטלין שעליו בקניין חצר. ותוסות מוסיפים בדיבור המתחיל בכפות, שצריך שיהיה גם ישן, שאם לא כן אינה חצר המשתמרת לדעת הלוקח. נמצא שישנם שני אופנים ליישב את הברייתות. אופן ראשון שסוברים שעבד דינו כקרקע, והברייתא שלא קנה סוברת שצריך להיות דומה להרים מצורות ביהודה. האופן השני שסוברים שדינו כמטלטלין, והברייתא שקנה מדברת בכפות, וקונה מדין חצר. מקשה הגמרא סתירה נוספת בין הברייתות. בברייתא הראשונה שנינו שהיא מחזיק בקרקע לא קנה עבדים בקניין אגב. מקשה הגמרא והתניא הרי שנינו ברישה של הברייתא השנייה, שהיא מחר עבדים וקרקעות, החזיק בקרקע קנה גם את העבדים. מתרצת הגמרא אתם, שם בברייתא השנייה שאומרת שקונה את העבדים עם הקרקע, מדובר בעומדין העבדים בתוכה. ורק באופן זה הם נקנין אגב הקרקע. והברייתא הראשונה שלא קנה את העבדים מדברת שאין עומדים בתוכה. מוסיפים תוספות בדיבור המתחיל בעומדין, למרות שמבואר בברייתא שקונה מטלטלין אחרים אף שאין עומדים בתוכה. כי אם דווקא בעומדים בתוכה, היה צריך לחלק בעבדים עצמם בין עומדים בתוכה לאין עומדים בתוכה. זה משום שרק מטלטלין הניידים לדעתם צריך שיעמדו בתוכם כדי לקנותם באגב, אבל מטלטלין שאין ניידים, אין צריך שיעמדו בתוכה. מקשה הגמרא, מכלל, מובן מדבריך, דהי, הברייתא שאמרה שהחזיק בקרקע לא קנה עבדים, מדברת, כשאין העבדים עומדים בתוכה, ולכן אינם נקנים אגב הקרקע. אם כך, הניחה לאח לישנה, זה יהיה מובן לפי הלשון השני, דאמר רבי כברי דרבמי, שלכולי עלמא, עבדי כמטלטלי דמי, עבדים הם כמו מטלטלין, היינו זו הסיבה, דהי, שאם עומדים בתוכה, בתוך הקרקע הנקנית אין, הם נקנין אגב הקרקע, כמו שכתוב בברייתא השנייה, והיא לא, אם הם לא עומדים בתוכה, לא נקנים אגב, הם לא נקנים אגב הקרקע, כמו שכתוב בברייתא הראשונה, אלא לאח לישנה ללשון הראשון של רבי כברי דרבמי, דאמר שלכולי עלמא עבדי כמקרקעי דמי, עבדים יש להם דין של קרקעות, למה לי עומדים בתוכה? לשם צריך שהעבדים יהיו עומדים בתוכה, אמר שמואל, שמואל אומר במסכת קידושין דף זך עמוד א', מכר לו 10 שדות המפוזרות ב-10 מדינות, כיוון שהחזיק שעשה קניין חזקה באחת מהן, באחת מן השדות, קנה את כולן, ואין צורך לעשות קניין נפרד בכל אחת. וכיוון ששמואל סובר שהעבדים הם כקרקע, כשעשה קניין בקרקע קנה את העבדים, גם אם הם עומדים במקום אחר. מתרץ את הגמרא את הקושייה ואומרת, ולטעמך לפי שיטתך, אתה המקשה. האם הדברים מובנים? הרי גם לאח לישנה דאמר, עבדי כמטלטלי דמי, גם לשיטה הסוברת שעבדים כמטלטלין הם נחשבים, ונקנים אגב קרקע, יהיה קשה, למה לי, מדוע צריך שהעבד יהיה עומד בתוכה? אקאי מלן, הרי נפסק להלכה במסכת קידושין דף חבב עמוד א', דלא בעינן צבורין, שבקניין אגב, אין צורך שהמטלטלין יהיו צבורים אסופים ומונחים בקרקע שאגב הקרקע הזו קונים אותם, אלא על כורחך מה היית לך למימר, מה יש לך לומר כדי לתרץ את הקושייה הזו? שייני מטלטלי דניידה ממטלטלי דלא ניידה. שונה דין מטלטלין ניידים מדין מטלטלין שאינם ניידים, שרק מטלטלין שאינם זזים ממקום למקום לא צריך שיהיו צבורים על הקרקע, אבל מטלטלין שזזים ממקום למקום, כמו עבדים שזזים ממקום למקום, צריך שיהיו צבורים על הקרקע הנקנית כדי לקנותם אגב הקרקע. אך נמי, כך יש גם לומר ללשון הראשון, שעל אף שעבדים דינם כקרקע, הם אינם נקנים עם הקרקע כאשר הם אינם בתוכה, כמו שנקנות שער קרקעות אחת על ידי הקניין בחברתה. זאת משום שיש לחלק ולומר, שייני, שונה דין מקרקעי דניידה, שונה דין קרקע ניידת שהולכת ממקומה, מדין מקרקעי דלא ניידה, מדין קרקעות שאינם הולכים ממקומם. ומבאר את הגמרא את החילוק, עבדי מקרקע דניידהו, עבד הוא קרקע הולכת ממקומה ואינו מחובר לקרקע, ולכן כאשר אינו עומד בתוך הקרקע לא מועיל הקניין שבקרקע לקנותו, אבל אתם במוכר 10 שדות ב-10 מדינות, סדנה דאר אחד הוא, גוף הארץ אחד הוא, וכל הקרקעות מחוברות זו לזו כגוף אחד, ולכן די בעשיית קניין באחת מהשדות כדי לקנות את כולם. אם כן, מסקנת הסוגיה על פי רשי ותוספות היא כך, לדינים דאורייתא עבדים דינם כקרקעות, בדינים דרבנן נחלקו האמוראים, דעת אולה ורבי אלעזר ודייני נערדה ורב חנה בר ביזנה שעבדים דינם כקרקעות, דעת רב נחמן עבדים דינם כמטלטלין, והלכה כמו רב נחמן. הנפקמינה במחלוקתם, נפקמינה ראשונה לשיטות שסוברות ששיעבודה דרבנן אם אפשר לגבותם מיתומים ולקוחות, לאמוראים האחרים אפשר, לרב נחמן אי אפשר, אבל אם הוא עשה את העבדים הפויטיקי, לשיטת רשי גובה רק מלקוחות ולתוספות גובה גם מן היתומים. דווקא מן השנייה, אם כותבים פרוסבול, שאינו נכתב אלא אם יש לה לווה קרקע, האם ניתן לכתוב פרוסבול על סמך העבדים שיש לה לווה? דווקא מן השלישית, קניין אגב שהוא מדי רבנן. אם אפשר לקנות מטלטלין אגב עבדים, כיוון שאין קונים מטלטלין אגב מטלטלין. דווקא מן הרביעית, אם אפשר לקנות עבדים אגב קרקע, באופן שהעבדים עומדים בתוך הקרקע. עוד למדנו בסוגיה שחצרו של אדם קונה לו דברים הנמצאים בה, אם היא משתמרת לדעת בעליה, כלומר כשאין אפשרות להוציא ממנה דברים, אלא על פי רצונו. ועוד דין, אם אחר לחברו עבד ומטלטלין ועשה קניין בעבד, אם העבד כפות וישן, יכול הלוקח לקנות את המטלטלין הנמצאים על העבד בקניין חצר. אומרת הגמרא שנינו במשנה לאל בדף ט עמוד ב, שחיוב תשלומי נזקין הוא שהוזקו נכסים שאין בהם מעילה. ונקדים את ענייני המעילה שנזכרים בסוגיה הזו, על פי הרמב״ם בהלכות מעילה פרק א'. יש איסור מהתורה ליהנות מכל סוגי קודשי שמיים, בין בקדושת בדק הבית, בין בקודשי מזבח. הנאה מקודשי שמיים בשווי של פרוטה נקראת מעילה. בדרך כלל, הנהנה מקודשי שמיים הרי הוא מועל, ואם מעל במזיד לוקה ומשלם מה שנהנה. אם עשה זאת בשוגג, עליו להביא קורבן השם מעילות, ולשלם קרן וחומש לגזבר. יש יוצאים מהכלל הזה, וביניהם נמנים קרקע וכל דבר שמחובר לה, שאין בהם דיני מעילה, והדבר הזה נלמד מפסוקים. קודשים קלים כגון שלמים, תודה ובחור, אין בהם דיני מעילה עד שיזרק דמם. מי שנזרק דמם על גבי המזבח, יש מעילה באימורים, אבל בשר קודש המותר לאכילה, בין בקודשים קלים, בין בקודשי קודשים, אין בו מעילה. הדין הזה שהמזיק קודשים פטור, נלמד מהפסוק בספר שמות פרק חפה לפסוק למד ה' וכי יגוף שור איש את שור אהו. ודרשו חכמים לקמן מדפלה מזיין עמוד ב' שור אהו ולא שור של הקדש. מברר את הגמרא, אילו הקדשות כלולים במיעוט הזה. מדייק את הגמרא משמע מלשון המשנה שכדי להתחייב את השלומי נזק הקפידה התורה שבנכסים המוזקים מעילה ודלית בהו. רק שלא תהיה להם בעילה. כיוון שאם יש בהם מעילה הם אינם בכלל שור אהו והמזיקם פטור. מקדש קדשי, אבל באופן שאין בהם מעילה, חייב המזיקם, אפילו אם יש בהם קדושה. ברר את הגמרא מנתנה, מי הוא התנה של משנתנו הסובר שהמזיק נכסה הקדש שאין בהם מעילה, חייב. ברר את הגמרא אמר רבי יוחנן, משנתנו עוסקת בקודשים קלים, כגון בהמת שלמים שאין בהם מעילה, כמה מבואר במסכת מעילה דף זין עמוד ב', ועלי בדי רבי יוסי הגלילי, כשיטתו של רבי יוסי הגלילי דאמר, קודשים קלים המון בעלימו. ולכן כשהוזקה בהמה קודם שנשחטה, חייב המזיק לשלם לבעלים, כיוון שבהמה זו היא בכלל שור רעהו. ויהיה הגמרא את הברייתא שבה התבהרה דעתו של רבי יוסי הגלילי. דתניא, שנינו בברייתא מופיע במסכת קידושין דף נ"ב עמוד ב' ובעוד מקומות בש"ס, נאמר בפסוק לגבי כופר בפיקדון ונשבע לשקר שחייב חומש ואשם, ספר ויקרא פרק ה' פסוקים כ"א רב ב', נפק ששתחטה ומעלה מעל באשם וכיחש בעמיתו בפיקדון ונשבע על שקר. דורשים את המילה וכיחש גם לפניה וגם לאחריה, וכאילו נכתב באשם וכיחש, בעמיתו וכיחש. כלומר, שכיחש גם באשם וגם בעמיתו. לרבות שומר שכפר בפיקדון של קודשים קלים שחייב חומש ואשם, כיוון שהם נחשבים המונו של המפקיד. ונמצא שיש כאן גם הכחשה באשם וגם הכחשה בעמיתו. מה שאין כן, הכופר בקורבנות שהם קודשי קודשים שאינו חייב עליהם שבועה, כמבואר במסכת בבא מציעא דף נ"ו עמוד א', ממילא אינו מוסיף חומש והאשם. אלו הם דברי רבי יוסי הגלילי. ואף שהדרשה הזו נאמרה לגבי שבועת הפיקדון, חידש רבי יוחנן שאף לגבי שאר הדברים, הסבור רבי יוסי הגלילי שקודשים קלים נחשבים כממון בעלים, ולכן המזיקם חייב. מקשה הגמרא על רבי יוחנן, אם כן, שאף לגבי שאר הדינים סובר רבי יוסי הגלילי שקודשים קלים נחשבים כממון בעלים, יהיה קשה. ואתנן, שנינו משנה במסכת קידושין דף נ"ב עמוד ב', כהן או ישראל המקדש אישה בחלקו, בחלק שקיבל בקורבן, והיינו כהן שקידש בחלק מתנת הכהונה שניתן לו, או ישראל שקידש בשאר בשר הקורבן שהוא ברשותו, בין בקודשי קודשים כגון חטאת ואשם ובין בקודשים קלים כגון שלמים, אינה מקודשת, כיוון שהאדם הזה קידש את האישה בדבר שאינו ממונו. ולפי דברי רבי יוחנן, לימה, האם נאמר שהמשנה הזו סוברת דלא כרבי יוסי הגלילי? הרי לשיטת רבי יוסי הגלילי, קודשים קלים כן שייכים לבעלים, כן אפשר לקדש בהם את האישה. תרץ את הגמרא, לא, אפילו תימה, אפילו אפשר לומר שהמשנה במסכת קידושין כן סוברת כרבי יוסי הגלילי. ובכל זאת מודה רבי יוסי הגלילי שאינה מקודשת. למה? כיוון דקי אמר רבי יוסי הגלילי שקודשים קלים הם המון בעלים, היינו דווקא מחיים, כשהבהמה עדיין חיה קודם שנשחטה. אבל לאחר שחיטה של הבהמה לשם קורבן, אפילו רבי יוסי הגלילי מודה, דקי כזכו מה שזוכים הכהנים ובעל הקורבן באכילת הבשר, משולחן גבוה כזכו, משולחנו של השם הם זוכים, כלומר הם רשאים לאכול חלקים מסוימים מהקורבן של השם, אבל אין זה נחשב כממונם של הכהנים או של בעל הקורבן, ולכן אינם יכולים לקדש אישה בחלק הזה. אמנם, משנתנו עוסקת באופן שהזיק בהמה של קודשים קלים קודם השחיטה, וכיוון שבאותו זמן סובר רבי יוסי הגלילי שהבהמה נחשבת ממון בעלים, חייב המזיק לשלם, והוא הדין שיכול הבעלים לקדש בה את האישה. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את לימוד הדפים י' וי' ב' ממסכת בבא קמא עם 10 שאלות שישמשו לנו בסייעתא דשמיא כלי לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, אם הסריחה הנבלה ופחתו דמיה, מי הפסיד? שאלה שנייה, על מי להביא את הנבלה לבית הדין? שאלה שלישית, האם שמים ומעריכים את דמי החפץ לגנב, לגזלן ולשואל? שאלה רביעית, האם פודים בחור שנטרף ביום ה-30 ומניין? שאלה חמישית, כיצד קונים באמה גסה בהגבה? שאלה שישית, מדוע אין שמים את בגדי האח הגדול שנקנו מכספי הירושה? שאלה שביעית, האם בעל חוב גובה מעבדי היתומים? שאלה שמינית, מה המקור לקניין אגב? שאלה תשיעית, באיזה אופן עבד קונה משום חצר? השאלה האחרונה, מה הסברה לחלק שחזקה בקרקע אחת מועילה לקנות קרקעות אחרות, אבל לא עבדים? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום, יום שישי, דלת בסיוון תפשין עין ואב, ערב שבת קודש פרשת נסו, ערב דערב חג השבועות, זמן מתן תורתנו תפשין עין ואב, שיעור הדף היומי בו סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הדפים, י' וי' ב' ממסכת בבא קמא. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו, ביום שני, איסרו חג, שבועות תפשין ו', זין בסיוון תפשין ו', ונלמד את דף י' ג' ממסכת בבא קמא. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך, וחג שמח, שיהיו מלאים בניסים ונפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, בקבלת התורה, באהבה, בנעשה ונשמע, כאיש אחד, בלב אחד. בורא עולם ישפיע על כולנו שפע רב בכל העולמות, ימלא משאלות ליבנו לטובה בכל מילדי מיטב. חלכם לא ראית אחי ורעי, הכל טוב, ולהתראות, שבת שלום ומבורך, וחג שמח.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.